הדברים של הרב צבי יהודה זצ"ל, מי שלא מורגל בהם, הלשון היא מאוד קשה. אבל אם לומדים את זה מתון מתון, הם מתייגעים להבין את דבריו הקדושים. תמיד כדאי אחר כך שאנחנו מסיימים מאמר לחזור עוד פעם לקרוא את זה מההתחלה. וככה לאט לאט תרגילנו בתורתך מתרגלים ללשון, אבל מרוויחים הרבה מאוד, כי כל מילה היא כבר רומזת למשהו, לאיזה מקור, והרעיונות הם מאוד מאוד עמוקים. אז לכן, בפרט שהישיבה נקראת על שם הספר הקדוש הזה, אז ודאי שזה סיבה ללמוד את זה דיום. אז אנחנו התחלנו את המאמר שנקרא מבצר הקודש לישראל ולארצו, שמדבר על העניין של בית הכנסת ובית המדרש, וכבר היום אנחנו נראה גם על חנוכה קצת ודברים שקשורים לעניין הזה של חינוך המקדש, לקדושת בית הכנסת ולנס של חג החנוכה. אז ראינו, אם אתם זוכרים, בשבוע שלנו למדנו, שני שבועיים, בפסקה הראשונה, כתוב ככותרת, בית הכנסת, חלק בלוקי ישראל. אם אתם זוכרים, הרב הביא מההשוואה למזוזה. אתם זוכרים שראינו את זה? בדברי הרמב״ם ובכסף משנה, שהמזוזה, יש כאלה שתפסו שהיא שמירה על הבית. הרמב״ם אומר, אתם מוציאים דברי תורה לדברים, מה זה קמע? תורה זה קמע? תורה זה... אומר, לא. ההגדרה היא, ראינו בכסף משנה, עצם קיומה. אבל מתוך כך, היא גם שומרת. לא שאני שם אותה בתור מצלמת הבטחה, חס וחלילה. כן? אסור להשתמש בדברי תורה כאיזה אמצעי לדברי תורה זה דבר גדול מאוד. אז לכן אומר, עצם קיומה. קויבי, צריך שיכוון לקיים מצוות הקדוש ברוך הוא, וממילא נמשך לשמור את הבית. אז הוא אומר, כמו מזוזה בבית הפרטי, כך בית כנסת בעיר. כשבונים בית כנסת בעיר, זה לא רק מקום שבו נתפלל, זה לא רק שגם נעשה בו אספה של המתפללים, וגם נעשה מסיבת יום העצמאות. אלא בית הכנסת, עצם קיומו שאתה בונה בעיר בית כנסת, אתה מודיע. מה אתה מודיע? יש לנו חלק בלוקי ישראל. זה קודם כל. הוא צריך את הכי גבוה, וצריך את מפואר, והסדרים בחיצון ובפנימים שלו. קודם כל עצם קיומו. מתוך כך גם יימשך התועלת וכך הלאה. אז זה היה פרק א' שראינו. לכן הוא אמר שבתל אביב בונים בית כנסת, אז הוא הזכיר שהרב זצל, אביו, הרב קוק זצל, אמר, הוא קרא לתל אביב קריית מסוסנו. קריית מסוסנו, הייתה תל אביב עוד קטנה, שעשו הנחת אבן פינה, בהתחלה רצו לבנות, כפי שראיתי, זה היה בתף רש עין א', לא במקום שבכנסת הגדול אחר כך, אלא במקום אחר בחוב יהודה הלוי. אז הרב אמר, הנה, היישוב החדש בארץ ישראל, ובפרט תל אביב, קריית מסוסנו, מודיעים, יש לנו חלק בלוקי ישראל. היו כאלה שרצו להגיד, אנחנו עיר שלא יהיה בזה, לא, הנה, מודיעים שאנחנו כן. אז הרב צובה כבר כתב את זה בשנים יותר מאוחרות, שכבר בנו כנראה בכנסת בגלגול אחר. אבל על כל פנים, הוא ממשיך את הקו הזה, שעצם הבניין של בית כנסת בעיר, זה כמו המזוזה בבית, זה קודם כל עצם קיומו, לא עכשיו זה שומר אותי, אלא אני מודיע בזה, יש לי חלק בלוקי ישראל. אני מאמין. עכשיו פרק ב' התחלנו, הוא קורא לזה המשך קדושת המקום והזמן. אם אתם זוכרים, ראינו את הגמרא ואת הרשי על בית הכנסת דשף ויאטיב, שכתוב שם שיחוניה הביא איתו אבן, השאלה אם ירושלים, איזה מקום בדיוק, שלמה, לא צריך לגנוב את זה. כל פנים, שרוח הקודש מופיעה, כתוב שם בגמרא, בבית הכנסת, מתוך המשך השראת השכינה של הקדושה שהייתה בבית המקדש. אז זאת אומרת, שאתה מדבר על בית כנסת, זה המשך של הופעת הקדושה שהייתה איפה? בבית המקדש. אז בית הכנסת, קודם כל ראינו, אני מודיע יש לי חלק בלוקי ישראל. אחר כך, יש לך פה הערה, המשכיות של קדושה מבית המקדש, מירושלים, גם בגלות, גם שהלכנו בכל המסעות בחוץ לארץ, וכביכול התרחקנו, גלינו מארצנו, התרחקנו עד עצמנו. מה קושר אותנו למקום המקדש? הרוח הקודש שמופיעה עכשיו במקדש מעט, בבית הכנסת. אז אנחנו בפרק ב', בואו נתחיל מהפסקה השנייה, מאבניה של ירושלים. אתם רואים? יש לכם? ומאבניה של ירושלים, ומקום קודשה, הונח יסוד בבית הכנסת שבבבל בנהרדיה, ושם נמשכה הופעת השכינה. ולפיכך נשתלשלה בכל מקום שגלו ישראל, גלתה שכינה עמהם למקדשי מעט. נמשכה ומתקיימת בהם הודעת החלק באלוקי ישראל והתקשרותה החיונית, מתוך הקישור בקדושת המקום המקורית והיסודית הזאת של בית חיינו. כן? קודם כל אמרנו, אני מודה, יש לי חלק באלוקי ישראל בעצם הבניין של בית כנסת, כמו מזוזה בבית. חוץ מזה, אני מודה, יש לי חלק באלוקי ישראל, כי זה המשכיות של בית המקדש, ששם הקדוש ברוך הוא מופיע. ההודעה בה, מה זה ההודעה בה? כי הוא מביא קודם, הוא ציטט מהזוהר הקדוש, הזוהר שם דווקא מדבר בפן השלילי. אם מישהו מדבר, בבית הכנסת, אם מישהו מדבר בשעת התפילה בבית הכנסת, חס ושלום, הזוהר הקדוש אומר, הוא כאילו אומר, אין לי חלק באלוקי ישראל, שם זה חמור מאוד מי שמדבר בבית כנסת. אתם יודעים שיש כאן נזרים לא לדבר בבית כנסת, אפילו דברי קדושה, אפילו דברי תורה, שם הימשך. אבל ודאי שמי שמדבר דברי חולין, זה חמור מאוד. אז עד כדי כך הוא אומר עליו הזוהר הקדוש, כאילו הוא אומר, אין לי חלק. אז הוא אומר שאתה בונה בית כנסת, אתה מתפלל בבית כנסת, אתה שומר את הלכותיו של בית הכנסת. אתה מודה, יש לי חלק באלוקי ישראל, כן? אז ההודעה בה, והישרת אורחותינו על פיה, בכל המקומות אשר יטעה אותנו שם אלוקינו מבית אבינו, ממולדתנו ומארצנו. ההודעה בארצנו, זה רומז למה שהגמרא, המדרש אומר, כן? שיוסף הודה בארצו, שם איתנו נער עברי, אז הוא זכה להיקבר בארצו. מדרש אומר, משה שלא הודה בארצו, איש מצרי הצילנו, אז הוא לא נקבר בארצו. אז זאת אומרת, יש עניין להגיד, אני מארץ ישראל, גם שאתה בגלות, גם משה רבנו, שנולד במצרים, הוא היה צריך כביכול להגיד, שהוא בא לבנות של יתרו, אני מארץ ישראל, אז ההודעה הזאת בארצנו, בערך קדושתה העצמית, ואחיזת חיוניותה, שאנחנו מודים, אנחנו מארץ ישראל, בערך של ארץ ישראל, בקדושה העצמית שלה, שאנחנו אוחזים בחיוניות שלה, מגלה וקובעת בנו את דבר השם ומורשת תורתו. הערתו והדרכתו את מהלכי חיינו בכל סיבוביהם וסיבוכם. שאתה אומר, אני יודע, אני יום בגלות, ככה בזמנו, יהודים היו בגלות, אבל אני קשור לארץ ישראל. מה אתה בעצם אומר? אני חלק מהתוכנית האלוקית. אני יודע שדבר השם מנהל אותי, ואני עוד עתיד, לחזור לארץ ישראל. אחיזת מקומנו זאת, מתהום ערה, הדרום רקיעה שלה, כן, מכל העניין הזה של המקום. עכשיו הרב עובר לדבר לא רק על קדושת המקום, שמקדש מעט, בית כנסת הוא גילוי של בית המקדש, קדושת המקום. הוא ידבר גם על זה שזה גם מגלה את קדושת הזמנים, שגם היא באה מארץ ישראל. אתם רואים את זה? מכוננת ומכשירה גם את קביעות זמננו ושמירת סדרי זמננו המקודשים ומכוונים על פיה. היא חוזרת וקובעת את החלק באלוקי ישראל, משום שנאמר, כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. ומתוכה נמשכת ומתקיימת גם קדושת זמן בישראל בכל מקומותיהם ומצביהם. כי אני חושב שהרב פה רומז, הגמרא אומרת שאין מקדשים את החודשים ומעברים שנים אלא בארץ ישראל, שנאמר, כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. והיו חכמים שהלכו ועשו את זה בחוץ לארץ, ואז יצא אחרי מישהו ואמר, תעלו, תתפזה, תעלו מראש הגבעה ותודיעו, אין לנו חלק באלוקי ישראל. אז לכן הרב אומר שאנחנו ממשיכים את קדושת הזמנים דווקא ממי שבארץ ישראל, או שהיה בארץ ישראל ויצא. אז אנחנו אומרים, כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים, אנחנו בזה מודיעים, יש לנו חלק באלוקי ישראל. בסדר? לעומת הגמרא הזאת בסוף ברכות. אז אנחנו מודיעים, יש לנו חלק באלוקי ישראל, על ידי שאנחנו אומרים, כי מציון תצא תורה. אתם זוכרים את הגמרא הזאת? הרמב״ם, הוא מביא פה הרב צבי יהודה גם את המקורות, הרמב״ם בספר המצוות, מצוות עשה קנ"ג, הרב אומר דבר מאוד מופלא. הוא אומר, אם יהיה מצב, אם יהיה מצב שלא יהיה, לא יהיה יהודי בארץ ישראל בכלל, אז הוא אומר, לא יהיה לנו יכולת לקדש את החודשים. כל מה שאנחנו מקדשים היום את החודשים, זה כי יש יהודי אחד בארץ ישראל. אז זה שאומר כאילו את הגחלת, אפשר לקדש גם מחוץ לארץ. לא יצויר, אומר הרמב״ם, והרמב״ם זה לא יכול להיות. למה? כי הקדוש ברוך הוא הבטיח אותנו שלא ימחה אותו את האומה מכל וכל. אם לא היה שום יהודי בארץ ישראל, בכל הדורות, יש הגלות. אם היה רגע אחד, לא היה יהודי אחד בארץ ישראל, כביכול לפי הרמב״ם זה נקרא שהקדוש ברוך הוא מחה את אותו את האומה מכל וכל. כלומר, כל היהדות של חוץ לארץ מקבלת בזכות ארץ ישראל. אפילו יהודי אחד גר פה. אבל כל העניין הזה, כי מציון תצא תורה, הוא דבר השם ירושלים. כל מה שאתה יכול לקדש את כל הזמנים, את ראש חודש ואת כל החגים, פסח, יום כיפור, הכל זה בזכות ארץ ישראל. אז זאת אומרת, גם זה, הרב צבי יהודה לקט את כל המקומות האלה של מודה שיש לי חלק באלוקי ישראל. קודם כל, עצם בניין בית הכנסת. אחר כך, ההימשכות לקדושת המקום לבית המקדש. עכשיו גם המשכות לקדושת הזמנים. גם זה מודיע, יש לי חלק באלוקי ישראל. כי זה נמשך, מקי מציון תצא תורה, ודבר השם ירושלים. בוא נמשיך הלאה. כמו הקרקע בחוץ לארץ, שהם דומים ונערכים כמטלטלי בארץ ישראל. המשפט הזה שהרב צבי יהודה מביא פה, זה גמרא בערכים. הגמרא אומרת, לגבי קרקע ומטלטלי, יש שם שאלות בגמרא לכמה סוגיות, אז הגמרא אומרת, כי הקרקעות של ארץ ישראל, של חוץ לארץ, הן נחשבות כמו מטלטלים בארץ ישראל. בסדר? מה שנראה אחד, יציב, קרקע, נדלן, נכסה דלוניידה, בחוץ לארץ זה זמני. בחוץ לארץ זה כמו מטלטלים. בסדר? איך? הקרקעות של חוץ לארץ, הרי בדרך כלל אנחנו חושבים שיש חילוק בין קרקע למטלטלים. מה ההבדל ביניהם? קרקע, קוראים לזה נדלן. מה זה נדלן ראשי תיבות? נכסי דלא ניידה. זה קרקע, קרקע יציבה. ואילו מטלטלים, מה הכוונה מטלטלים? שהם מטלטלים, שהם ניידים. אבל דע לך, אומרת הגמרא, הקרקע של חוץ לארץ היא כמו המטלטלים של ארץ ישראל. כלומר, המקום הקבוע זה ארץ ישראל. המקור הקבוע זה ארץ ישראל. בחוץ לארץ גם מה שנראה לך לא ניידי, הוא בעצם מטלטלים, הוא ניידי. אז בוא נקרא את זה עוד פעם. איך? הם בכלל, איך אומרים, לא מחשיבים את זה. מדבר לעומת הנצח, כן? לעומת בעזרת השם מה שיהיה עולם הבא וכל הדברים. אז עם ישראל, הקביעות שלו היא בארץ ישראל. אז בוא נקרא אותם כמו הקרקע בחוץ לארץ, שהם דומים ונערכים כמטלטלי בארץ ישראל, ומיסוד אחיזתם בה ושייכותם אליה, מקבלים הם בהתקדשות בענייניהם את יציבותם וחשיבותם המיוחדת. כן באו מושפעת בהם ממנה ועל פיה לתנודות הזמנים כל קביעותה המקודשת עם סידורם התורני. כלומר, הרב אומר, בית כנסת ממשיך את קדושת המקום, בית כנסת ממשיך, אנחנו ממשיכים את קדושת הזמנים, הקביעות שלנו בהתקדשות בענייניהם. אם אני אומר שיש מקום קדוש בארץ ישראל, ממה הוא קדוש? מהמקום של ארץ ישראל. אז ככה גם לגבי הזמנים, עם כל הגלגולים והתנודות של הזמנים, הכל מקבל מציון את הקביעות שלו.
לא,
כי למעשה, איך אתה בונה, אתה בונה עכשיו משהו, כן? אבל הוא מתפרק, הוא זמני. מה נותן לו את הכוח שלו? מה נותן לו את היציבות שלו? נגיד, אתה בונה לבנים, אתה שם מלט. מה המלט שמחזיק באמת את הבניין בחוץ לארץ? ארץ ישראל. היא מחזיקה אותך בחוץ לארץ. אז שאתה בונה בית כנסת, שיש בו הופעת רוח הקודש, שזה בא מארץ ישראל, מבית המקדש. הרב אומר, גם כל הזמנים שעוברים עלינו, הכל כתוב שהקידוש של הזמנים זה רק מחוץ לארץ, מארץ ישראל, כי מציון תצא תורה. אז כל מה שאתה עובר, כל הגלגולים בחוץ לארץ, זה בא מארץ ישראל. לכן האבן הזאת, האבן שב ויתיב, כן. וכמו סמיכת הזקנים ומינויים, גם זה הגמרא אומרת, שאפשר לסמוך רק בארץ ישראל. למה? כי המקום גורם, שהמקום גורם להם את כל תוקפם. כן, קביעות השנים והחודשים הממשית, והמשך יניקת שפעה ומסורתה, היא דווקא בארץ ישראל, ולפי מציאות קדושתה. אז זה היה הפרק השני, קדושת המקום והזמן. היא נמשכת במקדש מעט הזה שאנחנו בונים בחוץ לארץ. הדברים קצת יבנו עוד, בוא נלך הלאה בפרק הבא. הוא קורא לזה ככותרת חנוכה, קדושת הקביעות והטלטול. מה הכוונה? חנוכה, מה נדבר? חג החנוכה, מה היה בו? והוא אומר, קדושת הקביעות והטלטול. אתם חושבים על מה זה יכול לרמוז? מה? איך? יש דבר שהוא קדוש כשהוא קבוע, יש דבר שהוא קדוש דווקא כשהוא מתוך הקדושה של הקביעות נמשכת גם לטלטול. אז בואו נראה את זה. אומר הרב ציודה ככה, פרק ג', כמו מלאכי עזרא העולה ומעלה וחוזר מבבל ארץ ישראל. יש מחלוקת בגמרא מי זה מלאכי. יש אומרים מלאכי שמו ויש אומרים זה עזרא. עזרא הסופר הוא הנביא מלאכי שחתם את הנבואה. אז הוא לחשב לפי המאן דאמר הזה, כמו מלאכי עזרא, מה עשה עזרא הסופר? העלה את עם ישראל חזרה בזמן שיבת ציון, בית שני. הוא אחרון הנביאים וחותמם. הוא זה שהעלה את עם ישראל, הוא היה אחרון הנביאים וחותם את הנבואה. איך הוא חתם את הנבואה? איך הפסוקים האחרונים של מלאכי זוכרים? זכרו תורת משה עבדי, אשר ציוויתי בחורב, חוקים ומשפטים. ואחרי זה הוא אומר, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא, חולה ושיל לבות אבני בנים אבותם. אז הוא חותם בהזכרת תורת משה עבד השם, אומר זכרו תורת משה עבדי, מצוות חוקיה ומשפטיה, עם הודעת שליחותו של אליהו הנביא להשיב לבבות על בנים, כל זה הפסוקים האחרונים של ספר מלאכים, ובסיומו נמשכה בישראל רוח הקודש המכוונת למעשים ולמצבים שונים. כבר לא היה יותר הופעה של נבואה. כן, בזמנו היית יכול ללכת ברחוב לראות על הספסל נביאים, נביאות, נכון? ככה, ברחוב, היו נביאים, היום כבר הם. נסתיימה הנבואה, מה שחרב הבית. אבל, מה כתוב? שיש רוח הקודש שהיא נמשכת לדבר ספציפי, להוראה מיוחדת, להנהגה מיוחדת. אומר הרב סוידה, איך? אז גילוי אליהו, יש מקום שהרב אומר שזה מופיע לפעמים בשכל היום. בהערה מסוימת רוחנית שיש לך. יש עוד מקור, זה לא רק הרב המציא את זה. זה מופיע ככה. אז הוא אומר, כן, חג החנוכה. כן, אנחנו עכשיו בכסלב כבר, מתכוננים. כן, חג החנוכה. בהחזרת המלכות הישראלית. מאיפה הוא לוקח את זה? לשון הרמב״ם. חזרה מלכות לישראל יותר על 200 שנה. מלכות הארץ ותורת אלוהיה, כן? חוץ מהמלכות, מה חזר גם? אפשרות לשמור שבת, לשמור ראש חודש, לשמור ברית מילה. יוונים גזרו על זה, נכון? ומה הם גזרו? שיכתבו על קרן השור גם כן, זאת המשפט, אין לנו חלק בלא ישראל. ככה כתוב קרן השור, הכוונה כל העבודה שהיו עושים. אז עכשיו בחנוכה חזרה מלכות וחזרה התורה. חזרנו להגיד יש לנו חלק באלוקי ישראל, חזרנו לקיים את התורה, תורת אלוהיה במלוא נפלאות ניצחונה. איפה זה הופיע? בבית המקדש. אז גם החג הזה, הרב אומר, הוא סיומם של החגים, של סדרי זמנים בישראל, האחרון והחותם שלהם. מבחינה כרונולוגית, מה היה קודם, חנוכה או פורים? פורים היה לפני, נכון? פורים היה לפני. מרדכי בא להילחם שיבנו את בית המקדש, אחרי שהמן הביא תליש נביש לבטל אותו, עשרת בני המן. אז חנוכה היה 200 שנה אחר כך, באמצע ימי בית שני. הוא היה החג האחרון למעשה, שחתם את כל סדר המועדים, לפני היציאה לגלות, אחרי בית שני. לפי זה כבר חזרה, כן? לפי החיתום הזה, ומתוכו, מתוך חדשו את קדושת המקום, כן, הנושא שלנו כל הזמן זה בית הכנסת, זה המקום הקדוש. אז הנה חנוכה, זה היה חידוש קדושת בית המקדש. וחונכו בה את גבורת רוח ישראל, ותוקף חייו, שעם ישראל יש לו גבורה, להילחם על הרוח המקורית שלנו. ויש לנו תוקף החיים שלנו לעמוד עליו ויקל על נפשנו. במעמד ניצחו בשטפי המים הזדונים, הגויים שנלחמים זה כמו המים הזדונים, ואנחנו עומדים, לא נותנים להם, לא מתקפלים, לא מתייבנים, לא נסוגים. לפיכך, ובמידה זו, נתגלה איפוי כוחה של היהדות להמשכת קידוש זמניה בכל מצביה וטלטוליה השונים. כלומר, מתוך חג חנוכה, זה נתן לנו את הכוח עכשיו, הוא החג האחרון שהיה. אז החג הזה הוא בעצם היה נתינת כוח לעמוד עכשיו בכל הגלגולים שנתגלגל, בגלות, בפרעות, בפוגרומים, בהשמדות, באמרות הדת שרוצים שנעשה. מה נתן לי את הכוח לעמוד? החג הזה חג חנוכה.
למה?
כי הוא החג האחרון, הוא החותם. כמו שמלאכי הוא עזרה, הוא חתם את הנבואה, ועכשיו אומר לנו, זכרו תורת משה עבדי, והנה אני תדעו לכם שיבוא אליהו הנביא, להשיב לבות אליהו. אז ככה גם החג הזה, הוא החג שחותם את סדר הזמנים, ומכוחו עכשיו, תיקח את הכוח לעמוד בכל האירועים והגלגולים שיעברו על עם ישראל, בכל הדורות של הגלות. זה כאילו זה היה כמו איזה מילוי מסברים כזה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את החג הזה, שממנו תיקח עכשיו להתמודד עם האור שמתגלה אצלו לכל הטלטלות והגלויות. לכן הוא אומר. אז הנה, עכשיו תראה, תראה פה עכשיו, הנה. הקדושה מטלטלת. אופס, מה זה? של המאור. מה זה המאור? יפה, אשר בדרומה של קדושת הקבע של בית הבחירה, המנורה הייתה בדרום, אבל איפה הייתה? בבית המקדש. מה זה בית המקדש? קדושת קבע. אבל בשונה מהמזבח, מזבח צריך להיות מה? מחובר לקרקע. המנורה היא נקראת כלי. הוא שולח פה בהערות, יש דברים נפלאים שהרב צבי יהודה כתב בהערות על ספרים של אביו, הרב קוק. הרב קוק יש ספר שקרא דעת כהן. יש לרב צבי יהודה הערות סוף הספרים של הרב. רואים את הגאונות שלו בתורה, שככה היא קצת הייתה מוצנעת, כי ראו את התרשות שלו בענייני ארץ ישראל וכך הלאה, לא ידעו. הרב צבי יהודה היה גאון הגאונים. יש לו הערות מופלאות ביותר. הרב זווין כתב את זה, שמהערות שלו על הספרים של הרב אנחנו רואים את הלמדנות שלו. אז יש לו שמה, הרב דן שם בתשובה בדעת כהן לגבי המנורה, אתם יודעים שיש איסור לעשות מנורה כתבנית בית המקדש. נכון, הגמרא אומרת, לא יעשה אדם אולם תבנית אולם, אחל תבנית אחל, מנורה תבנית מנורה, אסור. והרב קוק הסביר עם זה בצורה מאוד יפה, למה עושים 8 ימים חנוכה? הרי בית יוסף שואל, לכאורה הנס היה רק 7 ימים. אז הרב אומר, למעשה, הנס יכול להיות גם בלי הסוך הראשון, כי זה רק לנביא, והקדוש ברוך הוא עושה נס, לא צריך על מה לחול. אבל הוא אומר, כדי שלא יהיה, אם היינו עושים 7, אז היינו עושים מנורה של 7 קנים. וזה היה כמו המנורה של בית המקדש. אז עשו בכוונה שינוי, מנורה של 8. כך הוא אומר. אבל הוא דן שם באיזה הערה, שהרב צבי יהודה מאוד מאוד מרחיב אותה, והוא אומר דבר נוסף. שאפשר היה לצאת מהבעיה של לעשות מנורה תבנית מנורה, אם עושים את המנורה המחוברת לקרקע. שם שאלו את הרב על איזה מנורה שעשו באיזה מקום. למה? כי כל המהות של המנורה, הרב אומר, זה כלי. וכלי זה מטלטל, בשונה מהמזבח. אז אם אתה עושה את המנורה מחוברת לקרקע, פסלת אותה. כי כל המהות שלה זה כלי, לא מחובר. לכן אומר את הביטוי הזה פה, של המאור, המנורה, היא הקדושה המטלטלת. אז זה מתאים לו לרעיון שהוא רוצה לומר לנו, שחנוכה הוא בא מתוך קדושת הקבע של בית המקדש, לקחת אותנו עם האור הזה גם לכל הטלטולים שעם ישראל יעבור, הוא תמיד יהיה קשור לבית המקדש, לאור הזה. חנוכה זה מה שנתן את הכוח, את האור של בית המקדש, גם כשבית המקדש חרב. ללכת איתנו בכל הטלטולים של הדרכים. נשתמרה בתארתה בחותמו של הכהן הגדול, כן, השמן הזה. בא היה הנס הגדול. בא הופיע השיא הנשגב של פלא הישועה במלחמת השם. כלומר, המלחמות היה ניסים גדולים, מעטים מול רבים, נכון? אבל זה כאילו היה מלובש, מישהו יכול להגיד, נו, יהודה מכבי הוא רמטכ"ל מוצלח, יש לו תושייה בשדה הקרב. איפה ראית את הנס הגדול? שהפך שמן הטהור הזה שמונח בפרוטמו של יום גדול הספיק לדלוק 8 ימים, זה הראה את חיבת השם לישראל, את הנס הגדול. אז כל העניין של חנוכה התגלה בעוצמתו בנס הזה. האור של החג האחרון הזה, מה כתוב אצלכם המילה הבאה? בהידור, עם אי כתוב, נכון? אצלות בספרים כתוב בלי אי. בהידור מצוותו, כי היה פה את העניין הזה של הידור, למה? כי מעיקר הדין בכלל לא תכנס בחנוכה. כי תומה מותרה בציבור. אז אפשר היה להדליק בכלל בשמן, תמה. אבל אז היה כאילו איזה מין דיעבד, אחרי כל המלחמות שהם עשו למען השם, למען תורתו, אז מה, פתאום נדליק באיזה דיעבד? אז זה אומר, הנס נעשה בשביל ההידור, שיש שמן זית זך, טהור. אז לכן, בהידור מצוותו, האור של החג האחרון הזה, אחרון שחתם את כל המועדים, בהידור מצוותו, נאצל ומתפשט מאז בצורתו היחידית. צורתו היחידית, זה חנוכה, יש לו מדליקים כמהדרים מן המהדרים, ובצורה כזאת של 8 קנים, כמו שאמרנו, שהיא בהמשך דוגמה ובשינוי תבנית מזו של המנורה הציבורית המקורית. כן, כמו שאמרנו, שכדי שלא יעשה אדם את המנורה כמו מנורת בית המקדש, זה איסור. אז לכן אמרו לנו להדליק במנורה של 8. אז אנחנו עושים את זה עכשיו, כביכול את המנורה של בית המקדש, מהירים את האור איפה? אחרי שהמקדש חרב? בכל בית ישראלי. בכל משפחה ישראלית. לא די שהיוונים לא הצליחו לעקור את רוח הקודש מישראל. מעכשיו כל בית, כל שנה, מאיר את האור של בית המקדש, בכל בית, בכל משפחה. זה אור התורה ונר המצווה, כי הרי כתוב, כי נר מצווה, ותורה אור, ודרך חיים תוכחות מוסר. אז המצווה היא משולה לנר, והתורה היא משולה לאור, שהמהר"ל מסביר את זה נכון, שהנר הוא יותר צר זמן, והאור זה אור גדול יותר. הנר זה רק מאיר למקומו הקרוב, האור מאיר מרחוק. המצווה יש לה כוח לשעתה, והתורה גם לדורות. אז זה אור התורה ונר המצווה מאירים ומיישרים בה את דרך החיים, על ידי שאתה לומד תורה ומקיים את המצווה, זה מיישר לך את דרכי החיים, בדעת רוממותם ותוכחות מוסרם. זה המשך הפסוק, דרך חיים, תוכחות מוסר. לכל בני ישראל, בכל מושבותם, גם בכל מצרי נידחם, גם אם אנחנו נידחים בכל מיני מצרים, מקומות שקשה להיות שם, מגלים את חלקם באלוקיהם, כן, מודיעים, יש לנו חלק באלוקי ישראל, את חלקם בתורתו, ודובקם במצוותיו, מבטלים את עול מלכויות הגויים, אשר סבונו, סבבונו, ודואחו כאש קוצים מפני השמן הנמשך בבתי הקודש הישראלים. הגמרא אומרת בסנהדרין, חובל עול מפני שמן, חובל עולו של סנחריב מפני שמנו של חזקיהו שהיה מאיר בית המדרש. חזקיהו נעץ חרב על פתח בית המדרש, כל מי שלא ייכנס ידקר בחרב. הרב קוק מסביר זה כמו שעון, לפעמים נוטה ימינה לפעמים נוטה שמאלה עד שהוא נעמד באמצע. יש דורות שהיה בהם נטייה חזקה מדי לחומריות, אז היה צריך דור אחר לבוא לאזן את זה, אז הוא משך אותם לכיוון ארוכני עד הסוף. כשחזקיהו בא אחרי הדורות שהיו לפניו שלקחו את עם ישראל הרבה חומריות, אז הוא היה צריך להחזיר אותם שכולם יהיו אברכים. זה לא המצב השלם בעם ישראל. בעם ישראל יש 12 שבטים, כל אחד יש לו כוח. אבל היה צריך להחזיר את עם ישראל חזרה למבט רוחני, אז הוא נעץ חרב. היום כולם בית המדרש. מה היום? מלחמות? אל תדאגו. תהילים נגד כל הטילים. במצב רגיל, עם ישראל צריך גם שיהיה לו צבא וגם טנקים וגם מטוסים. אבל חזקיהו אמר, היום כולם בית המדרש. אתם תראו, כולם יעסקו בתורה, וכך היה. סנחרי וצבאו וכולם באופן ניסי נפלו. אז לכן, מה באמת השמן הזה? השמן הזה הוא מאיר בכל בית, בכל משפחה, בכל הגלגולים שעם ישראל עובר, והוא שובר את עול הגויים, כמו שכתוב על העול של סנחריב, פני השמן הזה של בית המדרש. בעצם הופעת מציאותם לשמה בלבד, כלומר הנרות של חנוכה, מה אנחנו אומרים? ואין לנו רשות להשתמש בהם. אנחנו לא מדליקים שוב פעם, כמו שראינו בהתחלה בפרק הראשון על בית הכנסת. אנחנו לא מאירים את הנרות כדי שעכשיו נוכל למנות מטבעות לידם, או אפילו סתם להעיר ולקרוא ספר. ואת עצם קיומם אנחנו מדליקים נרות לא להשתמש בהם שימוש מעשי או אפילו מרוחני, אלא לראותם, כי קודש הם. וקודש הוא מילה בגרמה, הוא מביא מהזוהר הקדוש שהקודש הוא מילה בעצמו, כלומר מתוך הקודש כל המציאות מתגלה. זה לא עוד איזה כוח במציאות, הקודש הוא מילה בגרמה, מכוחו אחר כך כל המציאות נבנית. מקיימים הם את היהדות וחיוניותה, את עיקר כוחו של ישראל וערכו היסודי שבעצם מציאותו. כי קודש הוא להשם, בחורו ועליונו, ובהווייתם הם קדושים. זה הגמרא דנה בתמורה, משנה וגמרא, על הולדות קודשים, מתי הם קדושים. אז יש דעה, בהווייתם, כשהם נולדים, הם קדושים. שם זה להפוך, כמי שאומר, ממאי אימא הם קדושים. אבל פה הכוונה היא בהווייתם, בעצם מציאותם הם קדושים, לא שהם הלכו לבית ספר, למדו ואז נהיו קדושים. כן? כמו הולדות קודשים האלה, בהווייתם, הם נולדו לאמא שהיא קודש, קודשים. אז גם הם, בהווייתם קדושים. אז ככה גם פה, ההופעה שלנו, של עצם מציאותו, קודש הוא להשם, עם ישראל, בני בכורי ישראל, בהווייתו הוא קדוש. האחיזה, עכשיו הוא מסכם את הדברים, האחיזה הקרקעית של אחרון סדרי זמננו, זה חג החנוכה, מה זה, כן? במרום ראשון מקומותינו, כלומר, חנוכה הוא בעצם נס שהופיע על חידוש המלכות ועל הופעת התורה וקיומה בבית המקדש, הקדושה הקבועה, בשונה מכל מיני משכן והלך אחר כך בכל מיני תחנות, בית המקדש נקרא נחלה. זה מקום שהוא כבר לא זמני, זה לא עתיד עוד לעבור לגלגול אחר, לתחנה אחרת. זה הקדושה הקבועה שמתגלית בעם ישראל. מתוך חנוכה, החג האחרון, שקבוע במקום הראשון, מרום הראשון, היא ממשיכה וגומרת ומקנה בקרבנו את רכושנו המרובה, המתגלגל וחוזר בחליפות עיתותינו וכל פרטיות נודותינו. זאת אומרת, כמו שאמרנו המטלטלים של חוץ לארץ, הקרקעים של חוץ לארץ, זה כמו מטלטלים של ארץ ישראל. כל מה שאנחנו מטלטלים, כל התנודות, כל הזמנים, הכל חוזר ומתקבע בקביעות בארץ ישראל, בירושלים, בבית המקדש. כולם פונים בהתכונותם למקור המקום האחד, שהיא מבטיחה את קיומנו ותקומתנו השלמה בה בשם השם. אז עד כאן הרב הסביר, ראינו בכנסת זה כבר ההכרזה, יש לנו חלק באלוקי ישראל, עצם קיומו זה כבר העניין, מתוך זה נמשך גם מה שזה נותן לנו. אחרי זה ראינו את העניין הזה של המשכיות של קדושת המקום והזמן. עכשיו ראינו שחנוכה זה החג האחרון של חידוש מקום המקדש, או חזרת המלכות, אבל חידוש, הוא נתן את הכוח לכל הגלגולים, לכל המטלטלים, לכל הצדודות, לכל הגלגולים שעם ישראל יעבור. מה מחזיק אותנו? מה שומר אותנו בכל הגלגולים האלה? איך הצלחנו לשרוד כבשה מול 70 זאבים, וכל שום עם ולשון לא הצליח לעמוד מה שעם ישראל הצליח? איך? מה שמר אותנו? הוא אומר, זה האור הזה של חנוכה. הקדושה המטלטלת, מנורה זה כלי, זה לא כמו המזבח. השמן הזה שמפניו חובל עול של סנחריב, זה קושר אותך כל הזמן, אני משם, אני מבית המקדש, אני, הנה הקדוש ברוך הוא שומר עליי. וכל שנה יש לנו הופעת המנורה הזאת של בית המקדש בכל בית יהודי, בכל משפחה יהודית מופיעים, בהווייתם הם קדושים, בעצם מציאותם הם קדושים. אנחנו עוד נחזור לשם, ניקבע חזרה. כל הגלגולים, כל הטלטולים, הם לא עוקרים את הקביעות שלנו. למה? כי אנחנו קשורים למקום שהוא לא זז, לבית המקדש. משם יוצאת האורה, משם קדושת המקום, משם קדושת הזמן, משם זה מתגלה שאנחנו קדושים, שאנחנו בניו של הקדוש ברוך הוא חביביו. וממילא נחזור למקומנו, הבית הקבוע שלנו הוא נשאר, הקדושה של המקום הזה נשארה. אחרי זה הפרק הבא הרב ידבר, כמו שבית המקדש היה את המנורה שעכשיו דיברנו עליה בקודש, אבל מה היה בקודש הקודשים? ארון עם הלוחות, עם התורה. אז זה קדושת בית המדרש שנמשכת מהארון והלוחות, מקודש הקודשים. ועוד יותר ועוד יותר הרב יגיד, אם יש לך מקום שהוא גם בית כנסת וגם בית מדרש, אז מופיע בו, וכל זה הוא, תראו איזה מחשבות עמוקות היה לו, בסך הכל חנכו בית כנסת, כביכול. אתה בא עם איזה כרטיס ביקור, אירוע נחמד, והולך. רציתי לדעת, יודעים מה זה? בית כנסת, ביישוב המתחדש בארץ ישראל, אתה מופיע פה את קדושת, כל המהלך הזה. אתה מודיע, יש לי חלק באלוקי ישראל. אתה מגלה פה את קדושת בית המקדש, אתה מגלה פה את קדושת הזמנים. אתה מודיע לכל באי עולם שאנחנו נחזור. חג חנוכה, כל זה הוא, איזה עמקות היא הזו שיכל לראות כאילו מאורע כזה, נראה כאילו עוד איזה אירוע. אירוע. לא, זה איזה עוצמה יש בדבר הזה, שבונים בית כנסת, ועוד בוטנים אותו בארץ ישראל, בזמן של קיבוץ גלויות, ביישוב מתחדש, כביכול הוא נראה מנותק, הוא נראה שהוא מפנה עורף חלילה. כל זה הרב אומר, תראו מה אתם עושים פה שאתם בונים. אתם יודעים, גם אם אנחנו זוכים בדור כזה, שברוך השם התורה חוזרת לאכסניה שלה, והרבה קיבוצים, אפילו של השומר הצעיר, ממש, שבוע שעבר היה קיבוץ שכן שלנו, נקרא בית קמה, זה קיבוץ של השומר הצעיר. תארו לכם, היה שם הכנסת ספר תורה, היה שם חנוכת בית כנסת. זה לא יאומן, זה אנשים שפעם אמרו, אנחנו נגד, אנחנו אנטי, אנחנו לא זה. הם עכשיו שמחים בשמחת התורה, הם חונכים בית כנסת, הם מודיעים, יש לנו חלק באלוקי ישראל. אז זה עמך כולם צדיקים, לא ידח ולא נידח, אפילו המקומות שכתבו בתקנון, פה לא יהיה לבית כנסת ולא מקווה. הם בונים היום בית כנסת, הם בונים מקווה, והם חוזרים. אז כל המאמר הזה, מי יודע אם הוא לא פעל על הלבבות שלהם, לא מיד, לא באותו יום, לקח כמה שנים, אבל עם ישראל חוזר אל השם. וזה נותן לנו כוח לעמוד גם, כמו שראינו בזמנים, בדורות שהיה צרות ואיסורים ופוגרומים, מלחמה קיומית על החיים, וגם שהיה על הדת ועל התורה ועל האמונה. אבל אנחנו לא כלי מטלטל שלא יודע איפה, לא, אנחנו כל הזמן עם הקשר לבית המקדש, אנחנו כל הזמן עם הקביעות, הקדושה הקבועה והקדושה המטלטלת, הרב צדוק קורא לזה. מתוך הקביעות שלנו בבית המקדש, אז האור הזה מלווה אותנו, והוא גם עתיד להחזיר אותנו. וזה מה שמלאכי אמר גם כן, עזרא הסופר. זכרו תורת משה עבדי, אשר ציוויתי אותו בכל... נשלח לכם את אליה הנביא, ישיב לבבות על בנים, והנה אנחנו רואים עם לב בנים על אבותם, כולם עתידים לחזור לעניין. אז זה קדושת בית הכנסת. אנחנו מזכרים לחג החנוכה, זה קדושת בית הכנסת, זה קדושת המנורה, זה קדושת בית המקדש, שהיא הייתה קבועה במקומה, אבל הולכת איתנו. סליחה, מה אתה אומר?
שיהיה בית המקדש.
שיהיה בית המקדש, יהיו נביאים, יהיה פה ישיבה לגדל נביאים. אתם התכוננתם להיות נביאים? לא בשאיפה. עוד בשאיפה? למה לא? להיות נביא? אדם ישראל, אם אינו נביא, בן נביא. יש לנו יכולת להיות נביא? מי ייתן כל עם השם נביאים? בשביל להיות נביא, לומדים עוד כמה דברים שאתם לא לומדים היום. צריכים עוד כמה הכנות, יש בתי ספר לנבואה. אז אדם שנשאה רוחו אותו, כמו שהרמב"ם מתאר את זה, בסוף הלכות שמיטה ויובל, פורש מכל אבלי העולם הזה, משקיע את עצמו, ואז כמובן זה תחילתו עבודה, סופו מתנה. אתה יכול רק לעשות את ההכנות, אם תזכה או לא תזכה, זה כבר הקדוש ברוך הוא יחליט לתת מתנה. אבל זה ודאי שאנחנו נעלה בעוד דרגות ועוד ועוד דרגות, הרבה יותר מאיפה שאנחנו היום. אבל היום אנחנו, איך אומרים, זה שחזרנו לארץ, זה שזכינו, שעם ישראל חי וקיים, למרות כל מה שכבר חשבו לאבד אותו, מימין ומשמאל, בכוח הזרוע, בכוח השכל, כמו שהרמב"ם אומר שם באגרות. עכשיו אנחנו חוזרים לבריאות שלנו, חוזרים לטבע שלנו. אז זה מה שבונים בית כנסת. בונים, כמו שהוא כתב, זה לא רק לבנות את הבית, זה לא רק ליפות אותו בצדדים החיצוניים שלו, זה גם בסדריו, שומרים על הלכותיו, שומרים על קדושתו, שמתנהגים נכון בתוך בית כנסת. אז הדבר הזה, הרב רואה בו את כל המהלך הגדול הזה. טוב, נעמוד פה.